יום רביעי, פרשת שמואל. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם סיפור שסיפר בפאנל מיוחד שנערך ביתד נאמן, סיפר הרב משה גפני, על פעם שהוא בא לבקר את הרב שטיין זכר צדיק לברכה, כשהוא כבר היה מאושפז בבית חולים. המצב שלו היה רגיש ומסוכן, והוזהרנו על ידי הנכד שלו, הרב שפירא, לא להפריע למנוחה, לא לדבר איתו כי זה מסוכן, זה עלול לטלטל את המדדים. אז הוא מספר שהוא נכנס לחדר, וברך אותו רפואה שלמה, פתאום הרב שטיינמן כאילו מתעורר, שאל אותי, מה עם בני הישיבות? רוצים להם ללמוד? כלומר שהוא היה עמום, כאילו אין מחלה, אין קשיים, כל מה שמונח בראש זה אחרי הישיבות והלימוד שלהם. כלומר, כך זה היה בימי חוליו, אבל אחת כמה וכמה, לאורך כל השנים, כשהוא ניהל ביד רמה את הנושא הזה בחוכמה מול כל ההתקפות, מבית ומחוץ. וכמובן שרואים את ההצלחה שלו היום. עולם התורה פורח. הוא מוסיף, חבל שאנחנו לא יכולים עכשיו לדבר על הנושא הזה כולו, אבל החשבון הוא, אם נעשה את החשבון, 17 שנה, שמרן הרב שטיינמן היה ביחד עם גדולי ישראל, שהתמודדו בנושא הזה, הם בלתי אפשרי. הוא אומר שהוא לא יכול לפרט, כי אנחנו עדיין בעיצומה של המערכה. אבל את המערכה מול כל ההתקפות שהיו בכנסת, בתי המשפט, ברחוב, ניהל בחוכמה, ובסופו של דבר עולם התורה פורח. כשאנחנו מדברים היום, זה המצב של שאי עינייך וראי, כל התופעה הזאת שמספר הישיבות והכוהלים גדל בעין הרע, בכמות, באיכות, זה יכול להיות אחרת חז וחלילה. חשוב להדגיש שמורן פחד מאוד מכל אחד שהולך לצבא, גם מי שלא תורה אותו מונתו. הוא היה הקברנית שהוביל את הספינה, כשהקברנית לא נמצא, יכולים לפחות לעשות את חשבון הנפש בעינינו. איך נראה היום עולם התורה, מה הצורה ומה הגודל שלו. כולם יודעים שהכל היה עדיין על הכתפיים שלו, ונעשה מול קשיים בלתי רגילים, והיום אפשר לומר שעדיין פועלים בשליחות שלו, ובטוחים שנמצא לפני כזה הכובד, וכמו שנלחם בעבורנו כאן, ונלחם בעבורנו שם, כאילו פסו מלחמות עולם התורה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. יש פה מייס הפלא שהתרחש בבני ברק. פרסם בעיתון יתד לפני כמה שנים, זה מובא בסרט מלכת נוסי. אלי שמואל ידוע שטייבס וחי עבוד המליקרו יספר שו, שניים מיקרו ואיכו תרגום. מספרים על איזה סוחר גדול ומצליח, ראה גם למדן לא קטן. במשך ימות השבוע הוא ראה תרות בעסקים שלו כשהגיע שם לסקוידש, הוא שוקע בלימוד עיוני מעמיק. שעות הארוכות האלה נתנו לו זרימת דלק ואנרגיה לכל השבוע. אבל שבהלוך המפורש של שניים מיקרו ואיכו תרגום הוא זלזל קצת. הוא התקשה לאמיר שטיקל של רבקי ואיגר הסיסי במילים הארמיות של האונקלוס. כמובן אף אחד לא ידע על הזלזול הזה וכולם ראו והעריכו. העריכו אותו על השקיעות שלו בלימוד בשבתות. יום בהיר ניגש אליו איזה מכר ירי שמיים, ובלי הקדמות מיותרות הוא התעניין אם הוא מקפיד על השניים מיקרו ואיכו תרגום. הוא אמר שלא, אבל למה אתה שואל? אז הוא אמר, אני אספר לכם. הלילה, ליל שבת קודש, חלמתי שבאו אליי מהשמיים ואמרו לי לעורר אתכם ולשאול אתכם למה אתם לא מקיימים את ההלכה הזאת. אבל אם לדבריכם אתם כן מקיימים, אז זאת שלא באו משמיים וזה סתם דבורים בטיילים. טוב, מיודענו הסויכר הזה, הוא ידע היטב שלא מדובר בחלום של דבורים בטיילים, וזה עזר כולו, הוא התחיל להקפיד על קיום ההלכה המפורשת. חייב לי עצמו כל שבוע, פרשת שבוע עם השתיים מקרובי החוצה לזה. כעבור זמן הוא הפזר אומץ לקשת הלווה לחלום, להעניק לו יישר כוח גדול על קיום השליחות. ואנחנו נמשיכים עם פרשת שבוע, נירפי, מה אתם נירפים? היה מייסה בישיבת כנסת חזקיהו, בימים של הרבי אלה משקובסקי לצד, ספר תלמיד, שפעם אחת לאחד מבני הישיבה היו קשיים בלימודים, דבר טבעי, שכיח. ממנה לא היה לו חשק כל כך לעמל התורה, והוא היה עצוב. הוא הודיע שהוא במשבר. אז אמרו לו, לך לראש אישי ולרבי למשקובסקי, נשאל להצל שלו. טוב, אז צריך להתגבר בשביל הלכת ולדבר על זה, אבל בסוף הוא עשה את זה. נכנס למסמודש בכפר, מקום הלימוד של הערב. הרב משקובסקי רצה לרים את הראש מהגמורה, הסתכל עליו בעיניים הטובות. אמר לו, כן, מה אתה רוצה? אז הוא אמר לו, שתי מילים, אני במשבר. בחור סיפר שהרב נתן מיד שאגה גדולה, כן, הקול שלו היה תמיד כערי. מה, אתה במשבר? אותו רגע הבחור בכלל התחרט. כשהוא בכלל הגיע, איך הוא הצליח להשתכנע לבחורים, הרי זה היה ברור שהרב יגר בו על זה. אבל הרב המשיך מיד, תדע לך שאני כל יום 100 פעמים במשבר. הוא הוסיף ברוב על זה אינטרנטו, שכשהוא רואה שהוא לא יודע מספיק ללמוד, אני היה בא עם ביום ממשבר, אם אתה רוצה לדעת מה אני עושה כשאני ממשבר, אני מיד מתחיל מחדש בכל הכוח. ברוך חזר לישיבה וסיפר בהתרגשות. את הדברים שהרב אמר לו שנתנו לו כוח להתייגע בלימוד התורה. ועוד סיפר תלמיד אחר שהוא בא לרב ואמר לו שהוא במשבר, אז הרב אמר לו גם אני ממשבר, אני לא מבין את הרשב"א, ביבומס. כבר מזלב פרמלף, מי שמכיר, רשב"א ארוך מאוד וקשה. תעשה לי טובה ותעזור לי להבין את הרשב"א. והוא התיישב ולמד את הרשב"א אחרי שעתיים של יגיעה, שסיימו את הלימוד. אז הודה לו מקרב לב, אמר לו ישר כוח, עכשיו הבנתי את הרשב"א. הוא מספר, מסיים אותו בחור ואומר, שכמובן שהוא יצא מהרב בלי לדבר מילה אחת על המשבר, כבר לא היה צורך לדבר עליו. אנחנו ממשיכים עם הדור לקראת שבס, העורך הגיליון, הרבי שערמן עם טעימות קצרות מהגיליון הזה. תארו לעצמכם, הוא אומר, יהודי יוצא להתהלך לרוח היום בשולי מקום מגוריו באחד מיישובי הדרום. הוא מסתבך בשיח קוצני, הוא נשרט, היד שלו יורד את דם, והוא לא מצליח להיחלץ. פתאום מהשמיים נוחת לידו מסוק, שיוצאים ממנו שני חיילים לרכת עזרה ראשונה. המייס הזה שנראה לקוח מכנפי הדמיון קרה באמת במציאות ומסופר ממקור ראשון בגלן שלנו. מסתבר שאותו דו מופתים אפשר לראות גם בימינו, ומי שרק רוצה יכול להסיק מהם את המסקנה הנכונה. זה מה שקרה לאותו קיבוצניק ששמע על דבריו המופלאים של הבני סוחר שנרות שבת דולקים זמן ארוך יותר מהרגיל. הוא החליט לעשות את זה בבית, ובעקבות זה הוא שינה את כל האורח חיים שלו, סיפור מיוחד שאסור להחמיק. על הבנים שליוו את אבא שלהם בגיטרות לחדר ניתוח, על תורם הכליה שברח למקווה, עוד סיפורים מרגשים על מצילי החיים, נקרא ברעיון מיוחד שהעניק לקרסובס הרב הבר, שהוא ראש ארגון מתנס חיים שחוגג בימים האלו את ההשתלה ה-613 של הארגון בבית חולים בלינסון. וגם מדוע חייך עשיר מטורונטו, שקראת המכתב ששלח לרבי משה פיינשטיין, ומדוע שיחק הפוני ויז'רוב שחמט עם המפקד הגרמני בימי מלחמת העולם הראשונה. זה הוויכוח בין האדמור מטודסרן זצ"ל והאדמור רבי יענקל'ה מפשוורסק, שהסתיים בהצעת פשרה מעניינת. ואיזו תפילה מיוחדת צריך לומר כשצריכים לעבור מחדר לחדר בבית. עוד מהסיפור המיוחדים שבגרלן, על מייסה המופלא שם אחרי שני הרבנים שישבו יחד במזרח של הבית הכנסת הגדול בשכונת בת גלים בחיפה, ואיך נסע סבא מנוברדוק ברכבת בלי כסף לכרטיס נסיעה, והאם אפשר לקיים הדלקת נרות חנוכה על ידי סיבוב כפתור של השישית נפט. ומדוע אמר רבן קלגלינסקי דצה למפקד בצער הרוסי שיש בדת שלנו מצווה לשבת 8 ימים בצינוק. ואנחנו ממשיכים כל ישראל עירובין. נקרא תחילת לימוד הלכות עירובין במשנבור מסגרת הדף הימים בהלוכה. יש פה לקט דברי חיזוק עם הרודן גדולי ישראל שנאמרו בתחילת הלימוד של חלק ד' הם שתמרו במחזור הראשון של הדף הימים בהלוכה. הרב שטיינמן זצ"ל אומר שתייחס לאנשים שחושבים שלימוד הלכות עירובין נוגע רק לרבנים או לרועי רועי, אז הוא אמר שזה דומה לאלה שגיחכו, שרבי שפר מלובלין ייסד את לימוד הדף הימים של האגמורה. כי אמרו שמסכת הנסיגויות רבות כמו סדר קודשין, זה לא מענייני לימוד האדם. והנה היום מבינים כולם את התיקון הגדול, ולבד מזה אומר קשה, לבד זה קשה, אבל בציבור אפשר, לומדים עם קריסוס, נהיל את מורה, שזה גם בסוגיות קשות. ולברוך השם הרב שטיימן, היום ברוב מומד אופסנך. הרב אוזנר דצל אמר, הוא סיפר שרב חיים בלוך, שאז אנחנו צריכים לסיפור לו, שהוא עבד על המשנברורה 30 שנה, הלכות שבת 10 שנים. הוא סיפר שבזמן שהוא סיים לכתוב את הלכות סבס ועירובין, הוא אמר שפעם זכר את כל השעס, אבל את הכל השכח על ידי שהשקיע עצמו בלימוד הלכות שבס ועירובין, ואחרי 5 שנים הוא שכח את הכל. הרבי מאיר לוי, בברכה מיוחדת, המסיימים חלק ג' כשמתחילים ללמוד חלק ד', אז הוא אמר רבי מאיר לוי זצ"ל, שלעולם זה לא סיום אלא התחלות חדשות כל הזמן, זו זכייה גדולה. צריך זכות גדולה לעמוד בזה. הוא אמר ברכה והצלחה, ברכת יישר כוח על כל הדברים הגדולים שדיר שהוא עושה. הגאון הגודל רבי הרב פינקל, זכר צדיק לברכה, שיבח את כל המסיימים, חלק ג' מתחילים חלק ד'. הוא אמר כשאדם לומד הלכות שבת, הוא לומד את כל התורה כולה. את שהוא מקיים הלכות שבת, הוא מקיים את כל התורה כולה. כשהוא לומד, הוא מגיע לדרגה של תוירות בסוף מאה, שהוא נעשה בעצמו שתיק תוירות. הגאון רב ניסים קרליץ, גם שבח את המסיימים, אמר שמעזור שיזכו לסיים גם את חלק ד' ויהיו כולם מאושרים. רב גרשון אדלשטיין אמר, שיכול להיות בית חרדי ויהיה בו חילולי שבת חלילה, לא יודעים תהלוכה. והלמדי הדף היום עם בהלוך הוא אמר, שרוצים שניתן ברכה מיוחדת, התורה נותן ברכה, כתוב בזוס התוירו, וסברוכו, גזיר שבו וזויס וזויס. התורה נותן ברכה, מי שלומד ומי שמסיים, התורה מבטיחה לברכה. ברכות שכתובות בחז"ל, אומר, זה ברכות שאין לשער, ובעזרת השם יהי רצון שכל הברכות יתקיימו. הרייבד הגאון רב משה שטרנבוך שליט"א, הוא אמר שכדי להגיע לעולם הבא, אפשר אולי גם בלי לימוד הלכה, אז למה חז"ל אמרו, כל השנה אחת בכל המובטח לשוב בין העולם הבא? כי כדי להגיע לעולם הבא כבר כאן בעולם הזה, מוכרחים ללמוד הלכה. הרבי מצאנז שליט"א אמר, שבאמת הוא חושב להתפלא על כאלה שלא לומדים, הרי הם לא יודעים מה זה הלכות שבת, לא יודעים מה זה הלכה, צריך לחזק אותה. אבל אלה שכן לומדים, אז מה צריך לחזק? הרי הם יודעים טעם הלימוד. החיזוק הגדול ביותר זה הלימוד בעצמו. תחיל הדעת אומר שבלי לימוד הלכה אי אפשר, כמו שכתוב בשמרתם מעשיסם, אומנם על כל הלכות התורה, אבל לפחות הלכות שבת החמורות של יסוד גדול שלהם. הרבי ויז'ניץ אמר, שהוא פעם ביאר במאמר חז"ל, כל השאלה הלוך ושלמוד הלוך אפשר, אבל עדיין יכול להיות חלילה שזה לא מחייב, למעשה. אבל מישהו שנה הלכות כל יום, הוא יודע ומרגיש שהלימוד מחייב למעשה, ולכן הוא מבטח שהוא בן עולם הבא. הרי הוא לומד על מנת לעשות. הגאון הגדול רב דוד סולובייצ'יק שליט"א, הוא אמר שאומנם לימוד הלכות עירובין זה לימוד קשה, אבל צריך לדעת שזה עצמו הדבר הגדול. הדבר הגדול הוא תורה, יש הרבה מצוות, הרבה עניינים, אבל אתם מותר רק נגד כולם. לדעת הלכות זה היסוד של התורה, לדעת איך להתנהג, וברוך השם שנעשה בו תסתר, והלימוד הלוכה, לדעת הדינים והלון והלכות עירובין, זה הדבר הגדול. ממנו הוא אומר שהוא לא חושב שצריך חיזוק כזה. הרבי מילאלוב שליט"א, הוא הביא דברים שכתוב בכסר שם טוב, הבעל שם טוב, שנמנעים מלימוד ד' חלקי שולחן ערוך, אז נגרם שמשתקף תורה מישראל חלילה. לכן צריך להיזהר מאוד בלימוד ד' חלקי שולחן ערוך, ואפילו בלי המפורשים. כשתגיע לפניו שאלה למעשה, אז הוא יראה ניתן במפורשים. בצוואה של הריבה שמובע שהיה תורה מתלבש, במיוחד הלימוד ההלוכה. ממילא, כשאדם נוטל את הספר של דיר, שהוא שגרום לו גשמק בלימוד, הוא צריך להכיר בטובה של מי שעמלו על ההוצאה של הספר, הנהלת הארגון, האורחים, שערכות המשתמורה. השם יתברך יעזור שנזכה תמיד ליראת שמיים, ללמוד ולעזור סולוקאים. הגאון רבי יעקב וילל שליט"א, הוא אמר שצריך לעודד את הלומדים שאדרבה ואדרבה, לפום צער האגרי. אם נכנסים לאור של סוגיות הקשות האלה של רובן, התורה תאיר את העיניים. הגאון הגאון הרדובי דה כהן שליטה, ראש של חברון, אמר שקוראים ציבור של דיר שהוא אף יצירת פאר, אבל בכך דלת שמחה סירובן, זה כבר יצירת מופת. אפשר להגיד בכל ברור שדיר שהוא פתח את מסכת הירובן בעתים חסירובן לכלל הציבור. ואם עד עכשיו העיסוק בחלק הזה של התורה היה להחלטה הבלעדית של הלומדים, היום כל אחד מישראל יכול ללמוד ולהבין את ההלכות האלו. כל אחד יכול ללמוד אותם בכוחות עצמו, ובוודאי, ובוודאי שכל אחד יכול להשתתף במסגרת של שיעור עמוד הלוך אל היום. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל, הליכות שוני, ומובא גם נוסח בחוקי חוף. מובא שרב ניסים, רב ניסים קרליץ' שלטעפו לא הסכים לקבל שכר טרחה לדין תורה, אבל היה פעם, כמו שספר הבן שלו, רב אברום ישעיהו, אחרי זה לא היה בהתנגדות, זה היה בסיום דין תורה בין אברך לאיש עסקים, שאברך יצא חייו. איש העסקים הניח צ'קל לשולחן, כמו עשה גם האברך, הבן לא נגע בצ'קים, אבל הוא לא פסק, הוא לא דחה את הקבלה שלהם. אחרי שהלך איש העסקים, אז פנה אברך לרבינו, שפך את מר ליבו, אמר, אני מקבל את הפסק, לקיים את הפסק דין אם לא, אבל איפה אני, אין לי מושג איך אני אתחיל להשיג את השום, בגלל שיש לי למחיית בייסי. רב ניסים שקרב את הכאב שלו, אמר לו, בוא נראה איך אפשר לעזור לך. דבר ראשון, הצ'קים על השולחן זה בשבילך. כך הוא הזיד אותם לכיוון שלו. ומלבד זאת, יש לי כסף כדי לחלק לאברכים, יש לי סכום. מלבד זאת, יש לי גמר כספים ואני אוכל לעבוד לך סכום נוסף. ככה בסופו של דבר, האברך יצא מבית רבינו כשכמעט כל הסכום נמצא כבר אצלו. ואנחנו ממשיכים רבותיי, אנחנו ממשיכים עם הישות היומי. שוכנו של הרב הגאון מרדכי הלוי שוורצבורג, מוירוירון, עוד שמחה, מודיעין עילית. יש פה שאלה, אומר, חבר שלי זקוק ללוות דולרים, יש לו דולר ברשותו, כפי הלוכה שאסור ללוות דולרים, על דעת לפרוע בדולרים, שם יתקעו, ויחשב ריביס. אם יש ללווה דולר, שאתה הלוות, אז אין אותה. אז החבר הוא מבקש לחתום ערבות, והשאלה אם גם צריך גם, אם גם בעל הערב צריך שיהיה ברשותו. אז התשובה היא שאם יש ללווה דולר, אז אין צריך שיהיה גם לערב, גם לשיטות שהערב נחשב כלא איזה מעמל בו, או לווה ללווה. כך פסק פנחס וינשליטה, בעל מחבר ספר בריס פנחס, והטעם, שכיוון שנשתעבד הדולר ברשות הלווה לפירון ההלוואות, נחשב שהתעקר ברשות המלווה, והוא הביא שככה גם מבואר בתשובה סרוש. ואנחנו משכים דפיים בהלוכה, אנחנו חוזרים לסימן שמם, סעיף דלת, סעיף יודלת. מהי הגדרת מלאכת סטויפר, ועל מה יש להקפיד בעת שימוש בפלסטר בשבת? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל כולנו לשמוע שלוחה אחד בשיעור מפי הרבנים הגאונים. ונלמד גם אנחנו תראה דפיים בהלוכה, רבותיי. הדבקת שני גופים אחד בשני, שני נערות, שני עצים, כולדה של מלאכת סטויפר, שהעניין שלה חיבור שני דברים והפיכתם לגוף אחד. הפרדת ההדבקה היא תולדה של מלאכת סקוירה. כשם שמלאכת סקוירה אין איסור מדאורייתא אלא בקריאה על מנת לצפור, או בקריאה שהיא עצמה מהווה תיקון, כך אין איסור בהפרדת ההדבקה אלא כשהמטרה היא לחזור ולהדליק את שני הגופים מחדש. או שיש תועלת בעצם הפרדה, כגון שהוא זקוק בשתי ניירות. הפרדת ההדבקה יוצרת תועלת, אבל מדרבנן, הפרדה אסורה. אסור להפריט את ההדבקה גם כשאין בה אלא רק קלקול. עטיפת חפץ בנלון נצמד, למרות שהוא נצמד לחפץ, כך גם שכבות הנלון שנצמדות אחת לשני, זה מותר, כי החיבור הזה לא הופך את הנלון והחפץ, את שכבות הנלון לגוף אחד. אפשר גם שימוש ברצועת סקוטש, כמו שמצוי בנעלי ילדים, למרות שזה מחבר שני גופים ביחד, זה לא נידון כהדבקה, כיוון שלא חיבור שהופך את שני החלקים לגוף אחד. פתיחת המוצא והסגירה שלה נחשבת כסגירת כפתורי בגד וכדומה. לכן חיבור של שני חפצים באמצעות מגנט, זה לא נחשב כהדבקה, גם אם מגנט הוא חזק מאוד, רב עוצמה, כי זה לא הופך אותם לגוף אחד. בשימוש בפלסטר בשבת יש מספר נידונים הלכתיים, ובהם הסרת הנייר המוצמד בחלק הדביק של הפלסטר, אז יש אומרים שאסור בשבת בשום נכס קרה, ויש מתירים, בגלל שהדבקה של הנייר נועדה מלכתחילה רק לשמור על הדבק, וצמידה עליו על מנת להפחיד אותו את השימוש בפלסטר, ולא על מנת שכגוף אחד עם הפלסטר, ולכן זה לא נחשב כתפור לפלסטר. עוד דבר, הדבקה של פלסטר לא נדונת כתפירה, אבל רק צריך להיזהר לא להדביק את הקצה האחד לקצה השני, כי אז זה כן יהיה נדון כתפירה, וזה יעשו מדורייסה. עד כאן בעניין דפני מלוכה שנלמד היום. נחזור למה שלמדנו אתמול. אחת, ונתת מלאכות עשרות בשבת עם מלאכת הקוריאה, ומדורייסה אין איסור אלא בקריאה על מנת לספור, או שהיא עצמה מהוותיקו. קלישה של פיסה מתוך גוש גדול של צמר גפן, יש אומרים שהיא אסורה בשבת משום מלאכת הפויצה, ויש אומרים שהיא אסורה משום איסור תיקון כלי, ויש אומרים שהיא אסורה משום מלאכת קורא. קריאה של מעטפה כדי להוציא מכתב שבתוכה, יש אומרים שהיא אסורה משום איסור מלאכת קורא, או משום איסור תיקון כלי, ויש המתירים לקרוא אותה באופן שהיא לא ראויה עוד לשימוש. הוא כדרכנו נפליג מהם עם אחורה ונזכר במה שלמדנו, מלאכת אוכל נפש ביום טוב לא הותרה לצרכיו של גוי, ומהסיבה הזאת אסרו חז"ל להזמין גוי לסעודה של יום טוב, מחשש שהם יבשלו במיוחד עבורו ויעברו בזה על איסור מלאכה ביום טוב, אבל מותר לשלוח לבית של אוכל, שולחן לצורך ישראל, לכן מותר להציע ללא הפצרה לגוי שכבר יזדמן לביתו לאכול. ואילו בשבת מותר גם להזמין את הגוי לסעודה, כיוון שאין חשש שיבשלו עבורו, שהרי הבישול אסור בשבת, ומותר גם לתרוח בהגשת המאכלים לפניו, בדרכי שולם, כדרך שפרנסים, תניה גויים יחד עם ענייני ארץ ישראל, משום ענייני ישראל, משום דרכי שולם. דף רעים איתנו דבלי. באיזה רגע חלה השחיטה, במיניין שתומו דחויו בציבור, ומה דין השוחט שני ראשים בבת אחת? על כך מה לא נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת חולין דף כ"ט. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור בדפרמי מפי הרבנים הגאונים במגוון שפות שנאמר בצורה ברורה, מהירה ונהירה, ולרוות נחת ולדעת את השס. וכעת רבותיי, למה שכולכם ציטיתם, המדור הנפלא, חפי צינוך חיים, חובץ חיים יומי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חובץ חיים. אתמול עסקנו ביתר לקבל רכילוס מאדם שנאמן על השומע כשני עדים, וראינו שולבד התנאים הרבים שנדרשים ליתר הזה, כשכיום זה כבר משך בכלל, ובהלכות של לימד היום, נצחה מביא אופן נוסף שמותר לקבל ולהאמין לרכילות, שהשומע רואה על אותו אדם דבורים ניקורים שמוכיחים שמה שסופר עליו זה אמת, אבל גם כאן ישנה שורה ארוכה של תנאים ליתר. דבר אחד שלא שום צד זכות באותו מעשה, דבר שני שזה יהיה הוכחה ממשית ולא דבר שניכר קצת, דבר שלישי שתהיה תועלת לאבו, עבור השומע בקבלה של הדברים. דבר רביעי שהוא יראה את הדברים הנקרים בעצמו, ולא שהוא ישמע אותם מפי אחרים. ודבר חמישי שמותר רק להאמין בלב, אבל לא לספר לאחרים. וכאן אנחנו צריכים לעורר אותנו על דבר שנכשלים בו בניסיון רבים. כשאנשים שיש להם סמך כלשהו, סבורת, שצלו מי הזיק אותם, אז הם עושים לעצמם דין לבד, וזו טעות גמורה ברחוב הצחיים. כי גם שיש את כל התנאים, זה לא עתר, לעשות פעולה, אלא רק להאמין, אבל לא לעשות שום פעולה מזה, כי בשביל להוציא ממון, לא מעילה את זה של דברים ניקומים. וכמו שבדיני נפושס, זה כבר אומרת שאפילו ראו אדם שרץ אחרי קלוני עם סכין, רצו אחריו, ומצאו ונכנס לתוך אורבה, רצו ורואים אותו עומד עם סכין, מצטפטף את דם וחברו הרוג, עדיין אי אפשר להרוג אותו לסמך זה, על פי שניים עדים עקום דובו. כך הורדות דבר מרוב תחם בגלל נרמיינס. הוא הביא דוגמה, על אחד שיש לו עזק בעסק שלו מצד מלשינוס, ויש לו על ישראל דברים מניקורים כשהוא עשה את זה. על סמך זה הולך ומלשין גם אותו. כן, כי אנשים אומרים, הוא ילשין עליי, אז אלי מותר לשין עליו. זה טעות, כי מלבד שאסור לעשות שום פעולה לשם נקמה, אלא רק כדי להציל את ההמון שלו. רק שאי אפשר להציל באופן אחר, גם אחד אפשר לסמך בדיני אמות הדבר מניקורים, אלא צריכים עדות, אידוס יש שני עדים ואידוס. עד כאן בעניין הזה, ולסיום רבותיי, תחזקו ציומית, היום זה היור צייד של אני סוחו. הדרך פיקודך מובה, דברים שהוא אמר שקיבלנו רבותינו, על הפסוק נפשי יוצא מדברוי, שיש שיעור לאדם כמה הוא ידבר כל ימי חייו, ואם הוא ידבר לדבר שלו וכמה יצבור, במעט בחיוס שלו. הוא אומר לכל שכן, אם ידבר לשנור ורחילוס וקיוצא, בכלל המזרה גנוסיר צריך. שתדל רבותיי לקדש את הדיבור שלנו, נזהר לדיבור אלה שנור ורחילוס, שהדיבורים אלה גורמים לקיצור חיי אדם חז ושיים. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב סלם.